שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נונטט במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים בסמך עמוד א' בשליש העליון. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו עוזבים את הנושא של מדידת עירוב וקופצים לרגע לנושא אחר, וזה עירוב חצרות, ונדבר על עיר של רבים. מה הכוונה עיר של רבים? אז יש בזה כמה הסברים בראשונים. אנחנו נלך לפי רשי שמדובר בעיר שהיא בעצם רשות היחיד, כי היא מוקפת חומות, אבל היא דומה לרשות הרבים בשני דברים, בזה שיש לה דרך שהיא מפולשת מצד לצד של העיר, ושבעיר באים 60 ריבו אנשים. במקרה כזה, כמו שכבר ראינו בדף מבב, יש חשש שאם נעשה עירוב חצרות ושיתוף מבואות לכל העיר, כך שיהיה מותר לטלטל ממש בכל העיר, אנשים כבר יתבלבלו ויחשבו שמותר לטלטל גם ברשות הרבים ממש, כי העיר מאוד דומה לרשות הרבים. ממילא צריך לעשות סימן בשביל להזכיר לאנשים שיש מצבים שיש ממש רשות הרבים שאז אסור לטלטל. מה הסימן? הסימן הוא שכשנעשה שיתוף לכל העיר, נשאיר איזשהו חלק קטן מהעיר מחוץ לשיתוף הכללי, והם יעשו שיתוף בתוך עצמם. כמה נשאיר? אז בזה יש מחלוקת במשנה. רבי יהודה אומר שנשאיר בחוץ 50 דיירים, רבי שמעון אומר 3 חצרות של 2 בתים, ואגב ראינו בדף מ"ו שרב פוסק רבי שמעון. זה הדין הבסיסי. עכשיו, בנוסף לזה אומרת המשנה שעיר שהשתנתה, כלומר שהיא הייתה פעם של יחיד ועכשיו היא של רבים, או שהיא הייתה של רבים ועכשיו היא של יחיד, אז בשני המקרים הולכים לפי מה שהיא הייתה ולא לפי מה שהיא עכשיו. זאת המשנה. עכשיו בגמרא נראה 3 דיונים על המשנה. דיון ראשון הוא קצת בסוגריים. אמרנו שכל הנושא שלנו זה עיר שבאמת היא מוגדרת כרשות היחיד. ממילא, אם היא לא מוגדרת כרשות היחיד, אז קודם כל, לפני שבכלל רוצים לעשות שיתוף של כל העיר, קודם כל צריך להגדיר אותה כרשות היחיד. וממילא, הברייתא מביאה פתרון למה קורה כשיש דרך הרבים שחוצה את העיר, איך אפשר להפוך את זה לרשות היחיד. אז לגבי זה יש מחלוקת שגם ראינו אותה בוו עמוד ב', וזה שרב יהודה מאוד מקל ואומר שמספיק לשים קורה הולכי בכל אחד מהצדדים. השיטה הזאת מובאת גם אצלנו בברייתא תחתית עמוד א'. רבנן לעומת זאת גם שם וגם אצלנו בתחילת עמוד ב' אומרים שזה לא מספיק, אלא צריך ממש דלתות שאפילו ננעלות בלילה. אז זה דיון ראשון שהוא כאמור אגבי, איך הופכים את המקום לרשות היחיד. עכשיו בדיון השני נחזור לנושא העיקרי, שבאמת מדובר בעיר שהיא באמת רשות היחיד, אבל היא עיר של רבים, ואמרנו שהולכים לפי מה שהיא הייתה, ולכן אם היא הייתה של יחיד אפילו שעכשיו היא של רבים, עדיין אפשר לערב את כולה. עכשיו, למה מותר לערב? הרי כרגע היא של רבים. אז משמע בגמרא שיש כאן צירוף של שתי סיבות. סיבה אחת זה שכיוון שפעם היא הייתה של יחיד, אז אנשים עדיין תופסים אותה כמקום של יחיד, והם לא יתבלבלו עם רשות הרבים ממש. סיבה שנייה זה שכיוון שעכשיו יש רבים, אז עכשיו הרבים זה לא סיבה להחמיר, אלא דווקא זה עוזר להקל. וזה שכיוון שיש רבים והם נפגשים לפעמים, הם יכולים להזכיר אחד לשני. אז זה למה יחיד שנעשית רבים עדיין מותרת, ועכשיו הגמרא מחפשת איזה דוגמה של עיר שבאמת הייתה פעם של יחיד והפכה לרבים. אז הדוגמה הרי שהגמרא מביאה זה העיר של ראש הגולה. עכשיו בהתחלה הגמרא מבינה שיש איזשהו משהו מיוחד בעיר הזאת, שדווקא בעיר כמו זאת אפשר להקל. ולמה? כי שם אנשים נפגשים כשהם באים לבקש איזה משהו מראש הגולה, וממילא שם הם יכולים להזכיר אחד לשני. אבל מיד אומרת הגמרא שזה לאו דווקא בעיר הזאת, אלא באמת בכל עיר שהייתה של יחיד והפכה לרבים, כי בכל עיר אנשים נפגשים בשבת בבית כנסת, וכאמור יכולים להזכיר שם אחד לשני. והדוגמה לזה זה למשל העיר של נתנזי, אבל כאמור זה לאו דווקא עיר כמו זה, אלא באמת כל עיר שבה אנשים נפגשים. עד כאן הדיון הראשון לגבי עיר של יחיד שנעשית של רבים. אמרנו שזה מותר כי פעם זה היה של יחיד, אז הם זוכרים שזה שונה מרשות הרבים, וגם מקסימום הם הזכירו אחד לשני כשיפגשו בשבת בתפילה. הדיון השלישי, שהוא יהיה יותר ארוך, הוא באותה ברייתא שהזכרנו מקודם בסוף עמוד א', ואחרי זה בגמרא בשורה השמינית בעמוד ב', וזה לגבי עיר של יחיד, או עיר של יחיד שנעשית של רבים, שאמרנו שמותר לערב שם הכל. לגבי זה אומרת הברייתא שהזכות לערב את הכל זה לא רק זכות, אלא חובה. כלומר, בעיר כזאת, או שאתה עושה שיתוף לכל מבוי בפני עצמו, או אם אתה כבר רוצה לשתף כמה מבואות, אתה חייב לשתף את כל העיר, ולא חצי חצי. כלומר, שוב, בעיר של רבים אי אפשר לשתף את כולם, אלא חייבים להשאיר חלק לא עם כולם. בעיר של יחיד, לעומת זאת, אם אתה לא עושה כל מבוי בפני עצמו, אתה חייב לשתף את כולם, בלי להשאיר אף אחד בחוץ. למה? נדגים את זה מעולם של עירוב חצרות, ואחרי זה נחזור אלינו לשיתוף מבואות. אם למשל יש 4 בתים בחצר, אם לא עשינו עירוב חצרות, אז לכולנו אסור לטלטל מהבית לחצר, כי הרי הבית שייך רק לי, והחצר משותפת לכולנו, אז זה דומה להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל אם 4 עשינו עירוב חצרות, אז זה עושה כאילו ש4 גרים בבית אחד, וממילא גם הבית וגם החצר משותפת ל4, ואז מותר. אבל אם לא כולנו עשינו את העירוב חצרות, אלא למשל רק 2 מאיתנו, אז עדיין אסור, כי הבית שלי ושלו באמת משותפים, אבל החצר שייכת גם לשניים האחרים שלא עשו, ואותו דבר, אם שניים מתוכנו עשינו עירוב חצרות ביחד, ועוד שניים עשו ביחד, אבל לא עשינו ביחד כולנו ארבעתנו, אז גם כן אסור, כי הבית שייך רק לי ולשותף שלי, אבל החצר משותפת לשני הזוגות, ואי אפשר לטלטל מהבית לחצר. עכשיו אותו עיקרון גם אם נעשה שיתוף לכל העיר, אם למשל נחלק את העיר לשניים, אז באמצע החלוקה יש איזושהי דרך ראשית שהיא שייכת לשני החצאים, כי הרי היא שייכת לכולם, אז יוצא שבאותה דרך מסתובבים שתי קבוצות שלא עשו שיתוף אחת עם השנייה, וברגע שחלק מהאזור שלי הוא לא באמת רק שלי, אלא משותף לעוד קבוצה שהם לא עשו איתי שיתוף, אז כל השיתוף הזה נרס ואי אפשר לטלטל מהמבוי שלי לכל מבוי אחר, לכן אומרת הברייתא, אם עושים שיתוף צריך לשתף את כל העיר ולא חצי חצי. זה מה שאומרת הברייתא, ועכשיו על זה נראה שלוש הערות, שתיים קצרות ועוד אחת ארוכה. הערה ראשונה, שהיא ממש באמצע עמוד ב', זה למה אתה אומר שחצי חצי אסור, אבל אם כל מבוי עושה שיתוף בפני עצמו, זה מותר. למה זה מותר? הרי כולם משתמשים ביחד, באותה דרך ראשית, אז יש את אותה בעיה שכולם אוסרים אחד על השני. עונה הגמרא, אתה צודק, ומה שאמרנו שאם כל מבוי עושה בפני עצמו מותר, זה רק אם כל מבוי עשה דקה, שלפי התוספות זה איזושהי מחיצה סמלית של 4 על 4 ששמים בפתח המבוי, שעל ידי זה אמרים שהם כאילו מסתלקים מהדרך הראשית, ובאמת בדרך הראשית יהיה אסור לטלטל, אפילו שהיא רשות היחיד, כי לא כלולה בכל השיתופים שעשו, וממילא כל מבוי יכול לטלטל בתוך הדרך שלו, כי כל אחד הראה שהוא מסולק מהדרך הראשית ששייכת לכולם. זאת הערה אחת. על זה נוסיף עוד הערה שהיא לא כתובה בגמרא, וזה שמרש"י משמע שכל הבעיה בלערב חצי חצי את העיר, זה דווקא בעיר של יחיד או יחיד שנעשתה רבים. אבל בעיר של רבים אין בעיה, ורש"י גם מביא לזה סברה, אבל לכאורה זה לא כמו הסברה שמובאת בגמרא עצמה, שאמרנו מקודם שאז שניהם משתמשים בדרך הראשית שבין שתי הקבוצות, ובאמת תראו בריטווה שמשמע ממנו שהבעיה היא לאו דווקא בעיר של יחיד, אלא גם בעיר של רבים יש אותה בעיה לערב חצי חצי. עכשיו על זה נשאלת השאלה, אם אתה אומר שגם בעיר של רבים יש בעיה לעשות חצי חצי, הרי בעיר של רבים אי אפשר לעשות הכל ביחד, חייבים לעשות חצי חצי, כי הרי אמרנו שחייבים להשאיר שיעור, אז למה שם זה כן בסדר, הרי אם שני משתמשים בדרך שבין השיעור לבין שאר העיר, אלא כנראה שצריך לומר שבאמת כשעושים את השיעור, אז מתכוונים שאותו שיעור יסלק את עצמו מכל שאר העיר, כולל הדרך שבין האזור של השיעור לבין שאר העיר, ויכול להיות שבאמת צריך לעשות דקה בפתח של השיעור, ואולי גם את זה לא צריך, כי ממילא אומרים הראשונים שבין השיעור לבין שאר העיר עושים איזושהי צורת הפתח או קורה, אז אולי זה מספיק, בכל אופן הם באמת צריכים לסלק את עצמם לגמרי משאר העיר. זאת הערה שנייה, הערה שלישית בשורה השמינית בעמוד ב', כשאמרנו שחצי חצי אסור, כי אז יש איזשהו כביש משותף שכולם משתמשים בו, והם בעצם על ידי זה עושרים אחד על השני, הגמרא מביאה שתי גרסאות ברב פאפה במה בדיוק מדובר שחוצים את העיר לחצי, כי יש שתי אפשרויות להבין, אם ניקח למשל עיר שהדרך הראשית שלה עוברת מדרום לצפון ומאותה דרך ראשית יוצאים מבואות מימינה ומשמאלה, אז כשאנחנו מדברים על חלוקת העיר לשתיים יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהם חילקו את העיר לאורכה, כלומר החצי המזרחי לבד והחצי המערבי לבד ובאמצע הדרך הראשית, אפשרות שנייה זה שהם חילקו את העיר לרוחבה, כלומר החצי הצפוני לבד והחצי הדרומי לבד. אז על איזה אפשרות דיברנו אצלנו שאסור לחלק את העיר לשניים? לגבי זה יש שתי גרסאות ברב פאפה. גרסה ראשונה אומרת שמה שהברייתא אמרה שאסור זה דווקא כשהם חילקו את העיר לאורכה, כלומר מזרח לבד ומערב לבד, כי אז באמת האמצע, כלומר הדרך הראשית, משותפת לשני החצאים, כי הרי שני החצאים משתמשים בה בשביל לצאת מהעיר, וממילא באמת הם אוסרים אחד על השני, אבל אם הם חצו את העיר לרוחבה, כלומר צפון לבד ודרום לבד, אז אין בעיה, כי כל אחד ישתמש בדרך הראשית שבחצי שלו, ומי שבצפון ורוצה לצאת מהעיר יצא מצד צפון, ומי שבדרום ורוצה לצאת מהעיר יצא מצד דרום, וכל אחד מסלק את עצמו מהחצי השני של הדרך הראשית, ואין בעיה. זאת הגרסה הראשונה, גרסה שנייה מחמירה יותר, ואומרת שגם כשהם חצו לרוחב, בכל זאת זה אסור. למה? כי נכון שאפשר שכל צד ישתמש בחצי שלו של הדרך הראשית, אבל אתה לא יכול לחייב אותם, הרי הרחוב הראשי שייך לכולם, ואם מישהו בצד הצפוני רוצה דווקא ללכת לדרום העיר, ורוצה בשביל זה ללכת על הרחוב הראשי דרומה, אתה לא יכול להגיד לו לא, וממילא הם כן אוסרים אחד על השני, כי אתה לא יכול לפצל כך את הדרך הראשית. אלה שתי אפשרויות ברב פאפה. עוד פעם, אם חילקנו את העיר לאורכה, אז ברור ששני החצאים אוסרים אחד על השני וזה אסור. אם חילקנו את העיר לרוחבה, אז לגרסה הראשונה זה לא אסור, לגרסה השנייה גם זה אסור. אז אלה שתי הגרסאות, ועכשיו מה שנעשה זה נעזוב לרגע את רב פאפה, נראה משנה בדף ע"ה, ואז נשווה בין מה שרב פאפה אמר לשתי הדעות במשנה שם. אז המשנה בדף עין ה' מדברת על מצב שיש שתי חצרות, שאחת היא מאחורי השנייה. כלומר שבשביל שמי שגר בחצר הפנימית האחורית יוכל לצאת לרחוב, הוא חייב לעבור דרך החצר הקדמית. במקרה כזה, אם אף אחת מהן לא עשתה עירוב חצרות, אז ברור שאסור לטלטל מהבתים לחצרות. אם רק אחת מהן עשתה עירוב, אז אם רק הפנימית עשתה, אז לה אין בעיה לטלטל, כי היא עשתה, ולחיצונית אסור, כי היא לא עשתה. אם רק החיצונית עשתה, אז יש לה בעיה, כי לא רק היא גרה באותה חצר כביכול, אלא גם הפנימית, כי הרי הפנימית משתמשת בחצר החיצונית בשביל לצאת החוצה לרחוב. ממילא, אם רק החיצונית עשתה עירוב חצרות, אז הפנימית אוסרת על החיצונית, וזה לא עירוב. זה נקרא רגל האסורה במקומה, כלומר הרגליים של הפנימית אסורות במקומה, בפנימית, כי הם לא עשו עירוב, אוסרת שלא במקומה. היא אוסרת גם את החצר החיצונית, אפילו שזה לא מקומה, זה לא החצר שלה. עכשיו, מה קורה אם שתי החצרות עשו עירוב, כל אחת בפני עצמה? אז הפנימית ודאי מותרת, כי עשתה עירוב ואף אחד לא מפריע לשם. לגבי החיצונית, גם כאן לכאורה הפנימית הרי מפריעה לה, כי הרי אנשי הפנימית משתמשים בחיצונית, אבל כאן זה קצת שונה, כי כאן הפנימית לא אסורים במקומן, אלא הם מותרים במקומן, כי הרי בתוך עצמן הם כן עשו עירוב חצרות, אז אולי על ידי זה הם הראו שהמקום שלהם זה הפנימית, ולא החיצונית, אז אמנם הם הולכים בחיצונית בשביל להגיע לרחוב הראשי, אבל הם לא משתמשים בחיצונית, רק עוברים מהר וזהו, וכביכול הם סילקו את עצמן מהחיצונית. אז זאת מחלוקת, זה נקרא האם רגל המותרת במקומה, כלומר אנשי הפנימית, פנימית שמותרים במקומן, אוסרת שלא במקומה, בחצר החיצונית. לגבי זה, רבי עקיבא אומר שהם עדיין אוסרים על החיצונית, אפילו שהם ערבו אצל עצמן, ואילו רבנן אומרים שכאן הפנימית לא אוסרים על החיצונית, כלומר שהחיצונית מותרת וגם הפנימית. זאת המחלוקת שם, האם רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה, ועכשיו נחזור אלינו. אמרנו אצלנו שאם מחלקים את העיר לרוחבה, בזה ראינו שתי גרסות. גרסה הראשונה אמרה שזה מותר, כי נאמר לכל החצי להשתמש רק בחלק של הכביש הראשי שבחצי שלו. גרסה שנייה אמרה שזה גם אסור, כי הרי אתה לא יכול להכריח אותם לא להשתמש בחצי השני, כי הרי זאת הדרך הראשית והיא שייכת לכולם. אלה שתי הגרסאות, ועכשיו נקשר את זה למשנה בעין ה', כי לכאורה המקרה הזה שמחלקים את העיר לרוחבה זה בדיוק המקרה של עין ה', שזה רגל המותרת במקומה, כי הרי כל חצי עושה עירוב חצרות בפני עצמו, האם היא אוסרת שלא במקומה, כלומר בחצי השני של העיר, אפילו שזה מקום שמותר לה ללכת שם, השאלה היא האם היא אוסרת, וראינו במשנה שרבנן אומרים שהם לא אוסרים, ורבי עקיבא אומר שהם אוסרים, אז לכאורה שתי הגרסאות אצלנו הם בעצם המחלוקת בין רבנן לרבי עקיבא, שהגרסה הראשונה שמתירה זה כרבנן, והגרסה השנייה שאוסרת זה כרבי עקיבא. על זה אומרת הגמרא, לא נכון. ובאמת, גם לפי רבי עקיבא ששם אוסר, אפשר להתיר אצלנו, וגם לפי רבנן ששם מתירים, אפשר לאסור אצלנו. למה? כי זה שרבי עקיבא שם אסר, אולי זה דווקא שם, כי לפנימיים אין שום ברירה אחרת, הם חייבים להשתמש בחצר החיצונית. ממילא אתה לא יכול להגיד שהם כאילו לא שם, הם שם, וממילא הם מוסרים עליה, לעומת זאת אצלנו באמת אפשר לפצל, ושהצפוניים יצאו מהעיר מהפתח הצפוני, והדרומיים מהפתח הדרומי, ואף אחד לא מתערבב עם השני, ולכן אולי אצלנו רבי עקיבא גם כן יאמר שאפשר לחלק את העיר לרוחבה, זה רבי עקיבא. מצד שני, גם להפך, רבנן שם, שאומרים שמותר, אולי זה דווקא שם, כי הרי שם, סוף סוף, החצר החיצונית היא לא שייכת לפנימיים. אמנם יש להם שם רשות ללכת, אבל זה לא ממש שלהם, אז אומרים להם, פשוט בשבת הזאת, אמנם אתם עדיין יכולים ללכת שם, אבל תסלקו את הרשות שלכם משם. לעומת זאת, בעיר, אתה לא יכול להכריח אותי לסלק את הרשות שלי מהצד הצפוני או הדרומי, הרי הרחוב הזה שייך לכולנו באותה מידה, לכן אולי אי אפשר לפצל גם לרוחבה, גם לפי רבנן. עד כאן הערה השלישית הדי ארוכה על המשנה, ראינו את הברייתא שאמרה שאי אפשר לחלק לחצי, אמרנו שלאורכה ודאי שאסור, אבל ראינו שתי אפשרויות לגבי רוחבה, קישרנו את זה למשנה בעין ה' וראינו למה באמת זה לא קשור. בזה סיימנו את הדיון השני לגבי עיר של יחיד, שאמרנו שחצי חצי אסור, הסברנו למה חצי חצי אסור, הסברנו למה מבוי מבוי מותר, והסברנו לגבי חצי חצי במה בדיוק מדובר ואת השוואה למשנה בעין ה'. וזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לדיון השלישי והאחרון להיום, וזה לגבי עיר של רבים. בעיר של רבים כאמור אמרנו שאסור לשתף את כולם ביחד, אלא צריך להשאיר חלק לא בשיתוף הכללי. לגבי זה אומרת הברייתא שהבאנו בסוף עמוד ב' ממש בשורה האחרונה בעמוד ב', שזה נכון אם יש לה דרך מפולשת, כי כאמור אמרנו שאז היא דומה לרשות הרבים. אבל אם הדרך שלה סתומה בצד אחד ויש רק פתח מצד אחד, אז אפילו שיש שם 60 ריבו, בכל זאת זה בכלל לא דומה לרשות הרבים, ואז ממילא גם בעיר של רבים מותר לשתף את כולם ביחד ולא צריך להשאיר אף אחד בחוץ. זה מה שאומרת הברייתא, ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', נראה על זה שני דיונים. דיון אחד זה סיפור על רבי זיירא, שהוא עשה שיתוף לכל העיר של רבי חייא, בלי להשאיר שום דבר בחוץ. ולמה הוא עשה את זה? כי הוא שמע מזקני המקום שבאמת ככה היה עושה פעם רב חייא ברסי. ולמה זה מותר? אז רבי זיירא חשב שלמה זה מותר, כי כנראה שזאת הייתה פעם עיר של יחיד, ממילא מותר לשתף את כולה. לעומת זאת הבאי אמר לו, לא נכון, אני שמעתי מהזקנים שבאמת זאת הייתה עיר של רבים, אבל היא הייתה סגורה מצד אחד על ידי הרמת השפע גדולה, ואז ממילא כיוון שהיא באמת הייתה סגורה מצד אחד, אז מותר לשתף את כולה כמו שהרגע אמרנו, אבל אותה השפע כבר התפנתה משם, וכרגע היא מפולשת, וממילא כיוון שהיא הייתה של רבים, אז אסור לשתף את כולה, ולכן צריך בכל זאת כן להשאיר חלק בחוץ, לא כמו שרבי זיירא עשה. זאת הערה אחת. הערה השנייה זה מה קורה אם מה שסותם את הדרך הראשית באחד מהצדדים זה לא הרמת השפעה אלא מחיצה, אבל על המחיצה הזאת יש סולם משני הצדדים כך שאפשר לעבור בקלות מעל המחיצה. עכשיו אני מניח שכשאומרים כאן סולם זה לא סולם כמו שאנחנו מדמיינים שקצת קשה לעלות עליו, אלא כנראה איזה שהם מדרגות צרות שיחסית קל לעלות ולרדת עליהם, והשאלה היא האם זה שיש סולם כך שאנשים בעצם עוברים מעל המחיצה מבטל את המחיצה או שעדיין זה נחשב מחיצה. עכשיו, השאלה הזאת, האם סולם נחשב מחיצה או לא, זה לא רק שאלה לגבינו, לגבי הדרך הראשית שיש לה מחיצה אחת, אלא זה יכול להיות שאלה לגבי כל מיני נושאים בדיני עירובין. אז לגבי זה, הגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת זה של רבא, שהוא אומר שסולם כן נחשב פתח. דעה שנייה זה של רב נחמן ובהמשך גם שמואל, שהם אומרים שלפעמים זה פתח, לפעמים זה מחיצה, תלוי במה מדובר, כי תמיד הולכים לכולה. אז שוב, רבא אומר שזה תמיד פתח, רב נחמן ושמואל אומרים שהולכים לכולה. עכשיו לגבי מה הם אמרו את זה, אז רבא אמר את זה לגבי המקרה שלנו, בעיר של רבים שיש לה דרך באמצע העיר ובצד אחד שלה יש פתח ובצד השני של הדרך יש סולם, אז הוא אומר גם הסולם נחשב פתח וממילא יש לזה את הדין של עיר של רבים שצריך לשייר ולא לעשות שיתוף על הכל. זה רבא, רב נחמן ושמואל כאמור לעומת זאת הולכים לכולה, וממילא לגבי המקרה שלנו הם יאמרו שהסולם הוא כמו מחיצה, וממילא אפשר לעשות שיתוף לכל העיר, כי זה נחשב כעיר עם רק פתח אחת בדרך. לעומת זאת, לגבי מקרים אחרים, ששם זה דווקא הולך לכולה לומר שזה פתח, אז הם אמרו שזה פתח. באיזה מקרים? אז הם אמרו את זה לגבי מקרה שיש שתי חצרות, ובין החצרות יש כותל, ועל הכותל משני הצדדים יש סולם. עכשיו אם לא היה סולם אלא פתח רגיל, אז אם הם רוצים הם יכולים לעשות עירוב חצרות בין שתי החצרות, ואם הם לא רוצים הם לא חייבים. ואם לא היה סולם ולא היה פתח, אלא ממש היה פרצה של 10 אמות בין שתי החצרות, אז הם לא רק יכולים לעשות עירוב חצרות, אלא הם חייבים לעשות עירוב חצרות, כי הפרצה בעצם מחברת את שתי החצרות. אבל כאן כאמור, לא היה פתח ולא היה פרצה, אלא היו סולמות. במקרה כזה הם אומרים שאתה יכול להתייחס לזה לכולה בתור פתח, ולומר שכמו שכשיש פתח בין שתי החצרות, אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים לעשות עירוב חצרות ביחד או שלא. אז מצד אחד אצלנו זה מחיצה לכולה, ומצד שני שם זה פתח לכולה. עכשיו רק בסוגריים נוסיף שרב נחמן מוסיף על זה עוד חידוש, והוא אומר שגם אם אין רק סולם אחד, אלא יש אוסף של סולמות אחד ליד השני, כך שביחד הם יוצרים פס של סולמות ברוחב של 10 אמות, אז עדיין אני יכול להתייחס לזה בתור פתח, ואני לא אומר שאותו פתח בעצם הופך לפרצה, כי כאמור תמיד הולכים לכולה. אז אלה הדעות, עוד פעם רבא אומר שזה תמיד פתח, רב נחמן ושמואל אומרים שלפעמים זה מחיצה, לפעמים זה פתח, תמיד הולכים לכולה. עכשיו על שניהם, כלומר רב נחמן ושמואל, הגמרא מקשה את אותה קושייה, איך אתם אומרים שזה יכול להיות לפעמים מחיצה? הרי שניכם פסקתם לגבי המקרה של מרפסת, שעוד רגע נפרט מהו, שזה לא מחיצה. מה המקרה של המרפסת? המקרה הוא שיש חצר, ובקצה החצר יש איזשהו מבנה, ועל המבנה יש מרפסת עם עוד בית, אז זה בעצם כמו מקרה של שתי חצרות שפתוחות אחת לשנייה, רק שכאן זה לא שתי חצרות, אלא מרפסת וחצר, ומה שמחבר בין המרפסת לחצר זה סולם, ואותו סולם הוא ברוחב של 10 אמות, וממילא זה כמו שתי חצרות שפתוחות אחת לשנייה בפרצה של 10 אמות, שהן חייבות לעשות עירוב חצרות ביחד, וזה באמת מה שאומרת הברייתא, שהן חייבות לעשות עירוב חצרות, ואם הם לא עשו, והם גם לא שמו דקה, כלומר מחיצה קטנה וסמלית שמראה שבני המרפסת לא הסתובבו בחצר היום, אז הם בבעיה, ושניהם אסורים בטלטול, כמו שתי חצרות שפורצות אחת לשנייה. זה מה שאומרת הברייתא, ולכאורה זה קשה, כי הרי אם אתה אומר שהסולם הזה יכול לחשב כמחיצה, אז למה אתה אומר שהן פרוצות? בוא נחשיב את הסולם כמחיצה, ובני המרפסת ייכנסו למרפסת שלהם מהצד השני, כנראה שגם שם היה להם איזשהו פתח, והם לא יסתובבו בתוך החצר, ואז אין שום בעיה, זה כמו שתי חצרות שיש מחיצה ביניהן, אז מזה שלא אומרים את זה, כנראה שמכאן ראיה שסולם לא נחשב מחיצה אף פעם, גם לא לכולה. דוחה הגמרא, כאן מדובר שהמבנה הזה שעליו יושבת המרפסת הוא נמוך מעשרה טפחים, וממילא כל דבר שהוא נמוך מעשרה טפחים, ודאי שזה לא מחיצה, ואין מכאן ראיה לגבי סולמות שהם כן בגובה עשרה טפחים. עד כאן הסוגיה לגבי סולם, כאמור לפי רב זה פתח, לפי רב נחמן ושמואל זה או פתח או מחיצה, תלוי במקרה, כי תמיד הולכים לכולה. וזה הגענו בערך לשליש העליון של סמך עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא העיקרי שלנו היום היה עיר של רבים ועיר של יחיד, אמרנו שיש חידוש בעיר של רבים שלמרות שמן הדין היא בעצם כולה רשות היחיד, בכל זאת כיוון שהיא דומה לרשות הרבים אז מחמירים לא לעשות שיתוף מבואות לכל העיר ביחד, אלא להשאיר איזשהו שיעור לפי רב יהודה 50 דיירים, לפי רבי שמעון 3 חצרות עם 2 בתים בכל אחת, ואמרנו שאם העיר השתנתה הולכים לפי מה שהיא הייתה. זה מה שבמשנה, על זה ראינו בגמרא 3 דיונים. דיון אחד זה שאם יש רשות הרבים ממש מפולשת בתוך העיר, אז גם בעיר של יחיד אי אפשר לעשות תיקון, אלא קודם כל צריך לתקן את אותה הדרך. לפי רב יהודה זה על ידי לחי או קורה משני הצדדים, לפי רבנן זה על ידי דלתות שנסגורות בלילה. זה דיון אחד. דיון שני זה לגבי עיר של יחיד שנעשית של רבים, ראינו לגבי זה 3 שלבים בדיון. שלב אחד למה מותר, אז אמרנו שזה שילוב של זה שפעם זה היה של יחיד, אז הם פחות התבלבלו בין זה לבין רשות הרבים, וגם מקסימום מכן התבלבלו, הם יכולים להזכיר אחד לשני. בהתחלה הבאנו לזה דוגמה מהעיר של ראש הגולה, אבל אמרנו זה לאו דווקא, אלא כל עיר שנפגשים בה, למשל בשבתות בתפילה בבוקר. זה שלב אחד. שלב שני, אמרנו גם בעיר של יחיד שאפשר לערב את כולה, לערב חצי חצי זה אי אפשר, כי אז הדרך הראשית שהיא באמצע העיר היא משותפת לשני החצאים, והרי שני החצאים לא ערבו אחד עם השני, וממילא הם מוסרים אחד על השני, לכן או תערב את הכל, או תערב מבוי מבוי. זה באופן כללי, על זה הערנו 3 הערות. הערה אחת, למה מבוי מבוי מותר? הסברנו, באמת גם מבוי מבוי יש בעיה, ומותר רק אם הם עשו דקה בכניסה לכל מבוי לפי הראשונים, כלומר איזושהי מחיצה סמלית שמראה שכל מבוי מסלק את עצמו לשבת משאר המבואות ומהדרך הראשית. הערה שנייה, בגמרא וברש"י משמע לכאורה שזה דווקא בעיר של יחיד או יחיד שנעשתה רבים, אבל בעיר של רבים אין את הבעיה, אבל בריטפה ובעוד ראשונים משמע שאותה בעיה קיימת גם בעיר של רבים, אבל שם יש פתרון אחר, כי שם ממילא בין האזור של השיעור לבין שאר העיר, אם יש פתח צריך לשים שם לחי או קורה, וממילא זה סוג של דקה. הערה שלישית וארוכה יותר זה שיש שתי אפשרויות למה אנחנו מתכוונים כשחוצים את העיר לשניים, או לאורך או לרוחב. לאורך ודאי שיש בעיה, כי אז הדרך הראשית באמצע משותפת לשני החצאים מימינה ומשמאלה. לרוחב אולי זה פחות בעיה, כי אז אפשר לומר שהחצי הצפוני ישתמש בפתח הצפוני, והדרומי בדרומי, ואז כל חצי מסלק את עצמו מהחצי השני. לגבי זה יש שתי גרסות ברב פאפה, לפי הגרסה הראשונה באמת בלרוחב אין בעיה, לפי הגרסה השנייה גם שם כן יש בעיה, כי אתה לא יכול לומר שכל חצי יסלק מהשני, כי הדרך הראשית שייכת לכולם. עכשיו את השאלה הזאת של חלוקה לרוחב השווינו למשנה בעין ה', שם יש שתי חצרות, אחת פנימית ואחת חיצונית, והפנימית חייבת לעבור בחיצונית בשביל לצאת לרחוב הראשי, ואם מדובר ששתיהן עשו עירוב עצמאי ולא ביחד, אז רבי עקיבא אומר שהחיצונית אסורה, כי הפנימית אוסרת על החיצונית, כי מסתובבת שם. תנקמה אומר שבמקרה כזה הפנימית לא אוסרת על החיצונית, כי כיוון שהיא מותרת במקומה, היא לא אוסרת שלא במקומה. עכשיו לכאורה זה המקרה שלנו, הרי כל חצי הוא מותר במקומו, והשאלה היא האם הוא אוסר לחצי השני שזה לא במקומו, אבל הגמרא דחתה ואומרת שזה לא תלוי במשנה בעיניי, כי באמת אולי גם רבי עקיבא ששם אוסר, אולי זה דווקא שם כי הפנימיים חייבים לעבור בחצר החיצונית, לעומת זאת כאן באמת כן אפשר לפצל וכל חצי ישתמש בפתח שבצד שלו. ומצד שני גם להפך, אולי רבנן ששם מתירים, אצלנו יאסרו, כי שם באמת אפשר לומר שהפנימיים מסתלקים מהחיצונית. לעומת זאת כאן, אתה לא יכול לומר לחצי אחד להסתלק מהחצי השני, כי הרחוב שייך לכולם. זה היה שלב שלישי בדיון השני, שהוא היה בעיקר לגבי עיר של יחיד או יחיד שנעשית רבים. ודיון שלישי זה לגבי עיר של רבים, שאמרנו שהיא צריכה להשאיר שיעור, זה דווקא כשיש לה דרך מפולשת. אבל אם היא לא מפולשת, למשל שיש מחיצה בצד השני או ערימת השפעה, אז אפשר לערב את כולה. ואז שאלנו מה יקרה אם יש לה מחיצה, אבל על המחיצה יש סולם, אז לפי רבה זה נחשב פתח ואי אפשר לערב את כולה. לפי רב נחמן ושמואל זה לא נחשב פתח אלא מחיצה ואפשר לערב את כולה, כי הם אומרים שסולם זה או פתח או מחיצה, תמיד הולכים לכולה, ולכן למשל אם יש שתי חצרות ובאמצע מחיצה ומעל המחיצה סולמות, אז הם דווקא אומרים שזה לא מחיצה אלא פתח, ואז אם הם רוצים הם יכולות לערב ביחד. על זה קשנו ממקרה של מרפסת וחצר שפתוחות אחת לשנייה לידי סולם, ששם הברייתא אומרת שהן חייבות לערב אחת עם השנייה, כלומר זה לא נחשב מחיצה, ועל זה ענינו שם זה כי זה לא בגובה 10 טפחים, ממילא ודאי שזה לא מחיצה. כל טוב.